פרשת משפטים תשע"ע. טוב, רבותיי, הפסוק הראשון בפרשה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. על הפסוק הזה כתבת רדיו, כתבת רדיו מחרישת אוזניים. כידוע, מחפשים את הרב עובדיה מזה שנים, יש, מוציאים לו קלטות שהוא דיבר לפני 25 שנה ודנים עליהם. אתה שומע ברדיו, אתה שומע, אתה אומר, הרב עובדיה אמר, אתה בטוח שאתמול הוא דיבר על זה. אתה מסתכל, כאילו אני אחד שעוקב אחרי השיעורים, הוציאו את זה מגנזך המדינה, יעני. הרב עובדיה אמר איזו אמירה, עכשיו סנסציה עולמית. בדרך כלל הם עושים את זה בהתאם לרצונם לשדרג את ש"ס, מפלגתו של הרב עובדיה, לשיקולים שלהם, אז הם כאילו יוצרים איזה שהם לחצים כאלה ואחרים. ויהי היום, ויהי היום, הרב עובדיה יוסף מדבר בגנותו של בית המשפט התחתון, מה שנקרא היום אצלנו בית המשפט העליון, והרב עובדיה טוען ששופטים המכהנים, שופטים המכהנים בבתי המשפט העליון פסולים לעדות, ואם מחר יהיה דיון הכי קטן בדין תורה, אי אפשר להביא אותו כעד. למה? עוד מעט נדבר. והוסיף הרב שחלקם הגדול אפילו בועלי נידות, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שדיינים כאלה ידונו את עם ישראל. עד כאן דבריו של הרב עובדיה. סנסציה עולמית, מה אתה, מי אתה, מה אתה, מה אתה, מה אתה. העלו איזה אחד ככה משעס שינסה לגמגם, והוא אכן ניסה לגמגם, תראו, תראו, שמע, תראה מה הכוונה, זאת אומרת, הכוונה, 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 אין בו הרבה מלחבים כוונות. בקיצור, ואז הבן של הרב עובדיה יוסף, הבן הגדול של הרב עובדיה יוסף, הלא הוא מורי ורבי, הרב יעקב יוסף שליטה, מבקש, מתקשר לרדיו, מבקש לדבר. פעם ראשונה בהיסטוריה שהרב יעקב יוסף מתקשר לרדיו ומבקש לדבר. ואז הוא אומר, רבותיי, אני מדבר פה להגנת אבי, מצוות עשה מהתורה, מצוות כיבוד אב ואם, אני רוצה לדבר על להגן על אבי. ואז כולם מבינים, שמע, אבי התכוון בנאום הפרחים להגיד, הכוונה, שופט עליון, הכוונה, הוא התכוון. אז אומר להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם בדיוק למה שאבא שלי התכוון. אבא שלי התכוון לכל מה שהוא אמר, כיוון שהשולחן ערוך כך כותב. שולחן ערוך בחוזן משפט, סימן חבב, סעיף א' כותב, שכל מי שמנהל בית משפט על פי ערכאות, על פי בית דיניהם, על פי דיניהם של גויים, אפילו אם הוא יהודי, הרי הוא מרים יד בתורתו של משה. והרי הציטוט כאן לפניכם, ציטוט דברי מרן, בלשון הכי פסוקה, אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, כן? ואפילו נתרצו בית בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לדון בפניהם הרי זה רשע, וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום. ממשיך הרימה, ויש בדין לדעתו ועוד. קיצור, מזל שלא אמר להם, תרימה בכלל היו נשחפים. קיצור, הדברים אמיתיים, זה נכון, לא נתבייש להגיד אותם, זו האמת. הנה ההסבר, הביא להם הסבר, מכחת, ככה, עמדו לדעו מה לעשות. למה? כי הם רגילים להתחנפות של ה... שמע, לא התכוונתי. מה לא התכוונתי? זה כתוב, חבר'ה, אסור להתבלבל. אסור להתבלבל. אנחנו כיהודים דתיים, אסור לנו ללכת לבתי משפט. אסור לנו ללכת לבית משפט. יש הרבה דתיים שהולכים לבית משפט, יש היתר אחד ללכת לבית משפט, שאחרי זה השתדרג והפך להיות יותר. אם תובעים אותי. אם תובעים אותי, ודאי שאני יכול לבוא לבית משפט. תבעו אותי בבית משפט. אם אני לא אבוא, יהיה לי גול עצמי, כאילו אני אדפק אם אני לא אבוא. אז לכן בזה הולכים לרב, ודאי מקבלים היתר. אמרתי, לא, לא, אני, זה ההיתר האוטומטי. לא, לא, חס ושלום, ממש לא. אני לא מכיר בתרבות שלך, ואתה עומד לגנוב לי כסף, על פי ההלכה. אדם שקיבל כסף על פי בית משפט, מחזיק גזל בידו. זה לא כסף שלך. בית משפט החליט שאני צריך לשלם לך 1,000 שקל, אתה עכשיו מחזיק 1,000 שקל בגזל. נגיע לשלב הבא, אין דיון. אני כרגע מדבר. הלכת לבית משפט, תבעת אותי בבית משפט, קיבלת ממני 1,000 שקל, אתה גזלן. למה? כי כסף שלי אצלך, יש רק דרך אחת להעביר אותו. או אני נותן לך אותו, או שבדין, בית דין ולא בית משפט, בדין יצווה עליי להעביר לך 1,000 שקל. בדין זה רצון השם. אפילו אם הם טועים. אפילו אם הם טועים זה רצון השם. אבל אם אדם אחר יביא לך כמו דיני ירושה וכדומה, זה כסף גמור, זה לא כסף שלך, זה כסף שלי. במיוחד שמכניסים כל מיני שיקולים נוספים. דמי המתנה, דמי התחרו, דמי עורך דין, דמי אני לא יודע מה. כל מיני דמים כאלה ואחרים, שזה ודאי לא תקף כל דבר על גבי, לפי בית דיני ישראל. דבר נוסף, אם אני רוצה לתבוע אותך, ואתה לא רוצה לבוא, אז נדבר על המקרה הקטן, ואז נעלה למקרה הגדול. אני תובע את חבר שלי, חבר שלי בשכונה. תובע אותו איפה? בבית דין. תובע אותו בבית דין של השכונה, בבית דין של השכונה אני תובע אותו, לא רוצה לבוא, לא סופר אותי. לא רוצה לבוא, למה הוא יודע שמבחינת החוק במדינת ישראל, בית דין היום לא יכול לכפות אותו לקיים, מה שלא היה לעולמים. בשלטון הטורקי, בשלטון הנוצרי, בכל מקום פזוריהם של עם ישראל, היה חוק במדינה שנתן סמכות לבית הדין הרבני לפסוק בכל העניינים הדתיים היהודיים בינינו. מה שמול הממשלה, מה שמול המדינה, זה הם, אבל מה שאנחנו, זה ודאי. זה היה סמכות, ולאט לאט קיצצו היום את הסמכויות, היום רוצים גם אפילו בדיני אישות גם לקחת להם כל מיני דברים, לא ניכנס לזה כרגע, מיום ליום רוצים יותר ויותר, בית המשפט העליון רוצה יותר ויותר לקחת לעצמו, הוא כבר לקח, אבל רוצה יותר ויותר לקחת לעצמו את כל הסמכויות של בתי הדין הרבניים. מה שיש היום, יש המון בתי דינים לממונות, שברוך השם קמו, הרב רצון ערוסי ועוד הקימו את הראשונים, לאט לאט זה מתפתח, יש מלא היום בארץ, אבל זה רק בתנאי שגם אני וגם אתה רוצים ללכת אליהם. זאת אומרת, גם אני וגם אתה רוצים, יש מה שנקרא שטר בוררות, אנחנו מסכמים שהרב צחי אנג'ל הוא הדיין המוסכם על שנינו, וממילא מרגע הזה זה תקף מבחינה חוקית במדינת ישראל, כי שנינו הסכמנו להתדיין בפניו. זה נקרא שטר בוררות, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים אותו כדיין. ואז כל בתי הדין האלה עובדים, ואז אוטומטית הם כאילו תחת החוק במדינת ישראל, אז יש לזה כאילו שיניים, בסדר? אבל אם אני תבעתי אותך לבית דין, אתה לא רוצה לבוא, לא ספרת אותי, בית הדין שולח לך התראה, אנא תגיע ביום שלישי הקרוב, יש לך דיון. לא רוצה להגיע, לא סופר אתכם. לא סופר אתכם, אולי לא יצא לו, ובשירותים, עניינים, סיפורים, היה בעייתי, כנס עליו הבית, קיצור, בסדר, הבנו, טוב, כך בעוד שבוע, שבועיים, לפי הכללים שנראים להם, תבוא. לא בא, בסופו של תהליך, הרי עדן שם, שלוש הזרות, נותנים לך התובע כתב סירוב. משמעותו של כתב הסירוב, האדם הזה מנצל את הפרצה בחוק, שזה לא פרצה בחוק, זה החוק. החוק אומר שיש פרצה. החוק אומר שבתי הדין הרבניים אין להם סמכות, אז זה הפרצה, הוא מנצל את הפרצה הזאת בחוק, הוא ממילא מצפצף עליך וגוזל לך את הכסף שלך, אם אתה חושב שמגיע לך הכסף, אנחנו בית הדין נותנים לך פסק, שהפסק אומר מותר לך ללכת לערכאות, ואז ממילא מותר לו ללכת, על פי היתר של בית הדין, מותר לו ללכת לערכאות, בדרך כלל אם זה אדם פרטי, זה צריך את הנוהל הזה, אם זה משהו מדינתי, זאת אומרת, אם אני תובע את המדינה, הרי אין טעם להזמין את המדינה שלוש פעמים לבית דין, ואז היא לא תבוא, ואתה יודע שהיא לא תבוא. המדינה לא תבוא, וממילא אתה הולך לבית הדין, בית הדין אוטומטית מוציא לך כתב סירוב, ואתה תובע את המדינה בבתי המשפט של המדינה, שם זה המקום היחידי להוציא כסף מהמדינה על פי משפט, כן? וממילא אתה מקבל היתר. אדם שעשה את הדברים האלה, לא יתבע בכל מה שכתוב בספרות ההלכתית והמוסרית, בשום פנים ואופן, עשה את רצון השם, זה רצון השם. אבל אם בן אדם הלך וטבע את חברו לבית משפט, אפילו שהוא אומר, אם אני הולך לבית דין, מה יתנו לי? ככה וככה, אני שמעתי מחבר של עורך דין, אם אני נכנס עליו בבית משפט, אתה יודע מה אני מקבל? מה אני מקבל ככה וככה וככה? אז מה, אני אפסיד את כל זה? תשובה, אתה רוצה את רצון השם או שאתה רוצה כסף? מגיע לך כסף, אתה תקבל את הכסף, אבל אתה מאמין באלוקים או לא? אם אתה מאמין באלוקים, אז אתה הולך, תובע את התביעה שלך בבית הדין. זכית, זכית, לא זכית, לא זכית. מעט השם הייתה זאת. הגמרא במסכת סנהדרין דף זין כותבת, הידיעה הזאת, הידיעה היחידה, זה שלי בש"ס עם מקור, ואני יודע את זה בזכות המורה הרב ג'הסי, מכיתה ט', שלא נתן לנו ללכת הביתה לשבת, אם לא היינו יודעים בעל פה, את כל החומר הנלמד במשך השבוע. וממילא את כל דף זין אני זוכר בעל פה, מי שרוצה, שעשה לי מבחן סיכה, דוקר אותי ואני צועק עין. זה פחות או יותר הכיוון. אז לכן, דף זין, הגמרא במסכת סנהדרין כותבת במפורש, אדם שנתבע על הדין, והוציאו ממנו ממון, והוא יודע שזה לא נכון. אני יודע למשל שאני לא חייב לעמיתי 100 שקל. אני יודע, בידיעה ברורה, לא, אני לא ישן, אני יודע. אז המסכן הבן אדם הלך, הביא עליי שני עדים, שקרנים, גנבים, כולם. הלכו, יחידו בבית הדין. בית הדין לא הצליח עליהם, ומה לעשות? מה לעשות? הם הצליחו. הם הצליחו בבית הדין גזר עליי לתת לו 100 שקל. אני יכול לקלל את השופט, במיוחד זה הולך טוב, כי זה השופט, אז אתה יכול לקלל אותו, כאילו, לפי המנגינה גם. אבל אומרת הגמרא, מה יעשה? יזמר, תזמר אחי, כן כפרה, תזמר, למה? כי רצון השם היה להוציא לך 100 שקל עכשיו, אבל לא חייב לו. אתה חייב לו, זה ודאי אתה לא חייב לו, אתה לא חייב לו. אבל מעט השם היה אולי בגלגול הקודם, אולי גלגול האחרון, לא מעניין אותי, זה שיקולים כבר של בורא עולם. תגיד לי, אם היית הולך ברחוב, והיית מאבד 100 שקל, האם היית יושב ומקלל את מי שימצא את 100 שקל האלה? הלוואי ויחנק מי שימצא, לא, זה רצון השם, נכון? רצון השם שאתה תאבד. רצון השם, פעם אחת הלכתי, שלחתי את הילדים שלי לקנות משהו. קנות משהו. הילדים הלכו עם 50 שקל. הלכו עם 50 שקל, חזרו בלי 50 שקל, בלי הקנייה. חזק וברוך. במילים אחרות קוראים לזה בצרפתית, איבדו את 50 שקל. דאו. אני ישר הוצאתי את הלום חשן. ישר, אודרוב, הוא מימין ומשמאל. אחרי שכולם צעקו כנוע, כנוע, אז אני אמרתי להם, שבוע חבר'ה זה. אמרתי, אני מנצל את ההזדמנות האלה. שווה לי 50 שקל לאבד בחיים, כדי לעשות שיעור אמיתי בחינוך ילדים. הושבתי את כולם, אמרתי להם, חבר'ה, נכון זה מלחיץ אתכם, וזה ברסה, וזה 50 שקל, וזה לחץ, והלך לנו 50 שקל, ועניינים וסיפורים. אבל, אתם מצטערים עכשיו? כן, כולם מצטערים. תגידו לי, אנחנו עכשיו יושבים כאן מצטערים, הרי אנחנו יודעים ש-99% בעוד רבע שעה, 5 דקות, מישהו ילך ברחוב עם 50 שקל האלה, שאנחנו לא מתנו אותם. מה יקרה לו? יבוא הבית, יבוא, 50 שקל. קודם כל, חשוב לנו לזכור, שכשאתם תמצאו מחר 50 שקל, תזכרו שיש מישהו שיושב בבית ובוכה על 50 שקל האלה. ולמה זה חשוב? 50 שקל אולי לא, כי זה אין מצווה להחזיר אותם, אבל בעבדה כן. כשאתה מוצא אבדה ואתה בא אליי הביתה, כולך סס ושמח, אבא מצאתי כדור. תראה לך שיש ילד מקביל שרץ לאבא שלו בוכה ואומר לו, אבא, איבדתי את הכדור. זה תדע לך, כלל ברזל, אי אפשר למצוא אם מישהו לא איבד. יש אפשרות שאנשים שמוצאים בדרכים מאוד כישרוניות, היה מלמד בתלמוד תורה שהיה אומר, הוא היה מסביר את כל האנוכי השם אלוהיך כך וכך. אני אומר, לא תגנוב, היינו, לא תמצא מציאות. ילדים תמיד יש להם ידוע שהם מוצאים מציאות בכל מיני מקומות, ומתברר שבסוף המציאות האלה היו בכיס של החבר או בגינה שלו, כל זה, אתה מהם צריך להיזהר בדברים האלה. אין למצוא מציאות, אין מציאות. לכן אם הילד שלך, כלל ברזל, הילד שלך יבוא מהתלמוד תורה, יבוא מבית הספר, יגיד לו, מה זה? אז אבא, מצאתי את זה, תרגיע אותו מיד. תגיד לו, אנחנו אצלנו בבית לא מוצאים. לא מוצאים. תכניסו את זה בראש, כמובן שהם מוצאים, כל אחד יודע שהם מוצאים. אבל תכניסו בראש, לא מוצאים אצלנו. למה? כי הרבה פעמים הילד סוחב מהחברים שלו בכיתה ופה ושם, קורא לזה מציאה, ואתה לכאורה, אתה לא מבין איך יכול להיות שהבן שלך כל הזמן מוצא מציאות, כי כנראה שיש לו מציאה עקרב ומשיח, עקרב למה? כי הבן שלך עקרב, אז הוא מצא את המציאה, אתה מבין? בגלל שהוא יודע שלמצוא מציאות זה היתר, אז הוא ככה דרך הנישה הזאת נכנס. למסקנה, אדם צריך לדעת, אנחנו יהודים, ובתור יהודים אנחנו מנסים לקיים את המצוות. רצון השם שנקבל כסף ויצא מאיתנו כסף רק על פי רצון השם. הדרך של רצון השם היא בית דין. ואפילו בית הדין טעה, זה רצון השם. נכון, אתה צודק, עזוב שנייה אתה 100 שקל שאיבדת, עזוב שנייה. 100 שקל שאיבדת, איבדת אותם. אבל השם רצה להוציא לך 100 שקל בצורה הזאת, לכן תגיד תודה רבה לאלוקים שהוציא לך את 100 שקל, כי אם לא הוציא לך את 100 שקל, יכול להיות שאתה עין גם יוציא לך. אז לכן תגיד תודה רבה, הוציא את 100 שקל, אהלן בורא עולם, שלום עליכם. תראה, גם כשהלכת ברחוב ואני נתתי לך סתירה, אני ודאי לא שליח של השם. אני אישית לא שליח של השם לתת לך סתירה. אבל אתה קיבלת את הסתירה מאת השם. אבל בסתירה הזאת יש לך פתח פה. יש לך לפתוח את הפה שלך. אם בן אדם נתן לך סתירה, אתה יכול לתבוע אותי עכשיו לבית הדין. אני לא יכול לבוא להגיד, אל תתבוע אותי בבית דין, כי אני שליח של השם. אין, אבל זה ודאי לא שייך דבר כזה. בבית משפט, ודאי שזה מכה שקיבלת. עכשיו, איבדתי 100 שקל. מה זה אומר שאני לא אחזור לאותו מקום לחפש אותם? זה מאת השם. נכון, מאת השם, אני חוזר לחפש את 100 שקל. אם אני יודע שגנבת לי 100 שקל, אני אעשה הכל כדי שתחזיר את 100 שקל. בית משפט, תעשה הכל כדי שיחזור אליך הכסף. אם יש לך עוד נתונים, אם יש לך עוד מסמכים, אם יש לך עוד כאלה ואחרים, תעשה הכל, מותר לך. זה רצון השם שתקבל את המכה, אבל יכול להיות שרצון השם שמחר יתבטל המכה שלך. אז לכן ודאי שכן, ככה צריך להסתכל, כל מכה זה מכה מאת השם. אבל לא מכה מאת השם, להגיד, זה הכסף שמגיע לו. לא מגיע לו, הוא גנב, הוא הלך לבית משפט, אסור. ותדע לך, אין ברכה גם בכסף הזה. אין ברכה בכסף הזה, אדם צריך לדעת שבורא עולם יודע בדיוק מה נגזע עליך בראש השנה. ולכן אם אתה משתמש בזרוע של בית המשפט שלא כדין, אם זה כדין, אז לא דיברנו. אבל אם השתמשת בזרוע של בית משפט ללא דין, אתה תאבד את כל הכסף הזה. כל המיליונים שקיבלת דרך הבית דין, אתה תאבד. אותו דבר גם לגבי דיני ירושה על פי דיני התורה, בת לא יורשת נחלה אם יש בנים. אם אין בנים, יש אבא ויש לו רק בנות, אז הן מתחלקות בזה, ואם היא יחידה, אז היא ודאי מקבלת את הכל. אין דין בכורה, אבל יש דין חלוקה. אם יש ארבע בנות, 100,000 שקל האבא ישיר, 25,000 שקל כל אחד מקבל והולכת הביתה. אבל אם יש בנים ובנות, על פי דין התורה, וזה קצת הסתבך, אז אני רק אומר את זה ברמז, חכמים קבעו כל מיני כללים, מה נותנים לבנות, נותנים לבנות סכום כסף אם הם רווקות כדי שיוכלו להתחתן, כאילו מסדרים אותם מה שנקרא, יתרת הכסף עובר לבנים. וממילא, אם האבא היה עני, הבנים אכלו אותה, לא נשאר לבנים כלום, כי הבנות דורשות כל כך הרבה כסף, בינת המינימום שחזל נתנו להם, שלא נשאר כלום. אם האבא מיליארדר, אז הבנים הרוויחו והבנות קיבלו את מה שמגיע, אני כאילו את הוצאות, אני מה שנקרא תסתדרי. בסדר, גרביים כאלה, אני עד החתונה, מה שצריך אני כדי להתחתן, כל השאר אחותי זה לי. כמובן, בת של ביל גייטס לא יכולה להתחתן עם גרביים, כי היא צריכה דברים יותר, כי היא הבת של ביל גייטס. לפי הכבוד, לפי המעמד, יש בזה שיעורים שלא ניכנס אליהם, הגמרא דיברה עליהם, זה הכללים. אם עכשיו, על פי החוק במדינת ישראל זה לא כך, חוק במדינת ישראל, חסי וחסי. חסי בחסי, אם יש בת ויש בן, ויש לאבא 100,000 דולר, 50 לי, 50 לך. One for you and one for me. זה ידוע. אבל זה לא נכון על פי הדין. אם בת עשתה את זה, היא לא בסדר, היא לקחה כסף לא שלה, היא תאבד את הכסף הזה. חבל. חבל. יש שני אפשרויות, שתי אפשרויות שבורא עולם לוקח כסף מבן אדם. או שהוא לוקח את הכסף מהבן אדם והבן אדם נשאר, או שהוא לוקח את הבן אדם והכסף נשאר. כל אחד יבחר לו את הדרך. אם הבן מרשה, אז הוא עושה מה שעושים על פי ההלכה. חמות, לא חמותי. סבתא של אשתי שאתמול, אתמול והיום, זה יום הפטירה שלה, ביחד עם רבי ישראל סלנטר, זו הייתה המידה שלה, בתיה, בהיה בלור, שהוא יהיה לעילוי נשמתה, ולכבודו של רבי ישראל סלנטר. מעלה גדולה מאוד הייתה לה, אישה צעירה, איבדה בעל בגיל צעיר, ולמרות זאת בחירוף נפש שמרה על חינוך הילדים שלה, שמעה שיש בתי ספר, לא הכי, דתיים, הכל טוב, אבל לא הכי, שנותנים אוכל והכל, לא רצתה לעשות את כל זה, העיקר שהילדים שלה ילמדו במקומות טובים, ממש השקיעה בחינוך של הילדים שלה, לקחה את הילדים שלה שיבחו אותם גדולי ישראל, כל מה שיצאו גדולי תורה, זכתה ברוך השם למשפחה מפוארת, אשרי ואשרי חלקה. מה רציתי להגיד ממנה? אין לי מושג. מה?
אם אבא כותב בצבא לא לפי
ירושה. מה?
אם אבא כותב בצבא לא לפי ההלכה.
אם אבא כתב צבא לא על פי ההלכה, הצבא לא תופסת הלכתית, חוקית היא תתפוס במדינה, אבל הלכתית היא לא תופסת, וממילא מי שקיבל כסף על פי הצבא הזאת, אכל אותה, כי הוא לקח כסף לא נכון. לכן, אדם, בשיחת השבוע לפני שנים רבות, יש איגוד, אני מאמין שאפשר לתפוס אותו היום באינטרנט, איגוד שמשדך עורכי דין דתיים ורבנים, שאומר לך איך לכתוב צוואה הלכתית חוקית. כי לפעמים אתה תכתוב הלכתית, אבל לא תתפוס חוקית. ואז מספיק שיש לך, לא לך, מספיק שיש לאותו בן אדם, איזה בת חילונית או משהו, תגיד, קפצו לי וזה לא נכון, היא בבית משפט היא ממוסדת את כל הצבא. ואם זה ההפך, חוקית ולא הלכתית, אז אמרנו, אתה בבעיה שהכסף הוא לא נכון. ולכן בדברים האלה צריך קבוע להתייעץ גם עם רב וגם עם טוען רבני או עורך דין דתי, ואז על ידי זה אתה יוצר איזשהו הסכן כמו שצריך, כמו למשל, יש אחד כותב, סתם בתור אמירה, אחרי שאני אמות, כל הכסף שלי תנו אותו לדוד הבן שלי, למה הוא טיפל בי הכי טוב. זה, המשפט הזה שווה אפס, למה? אחרי שאני מת, אחרי שאתה מת אין לך כסף. אחרי שאתה מת אתה לא בן אדם, אם אתה לא בן אדם אין לך כסף. הכסף לא שלך. אז אני נותן, אבל הוא לא שלך. אחרי שאני מכרתי את הבית לצחי, אז אני נותן אותו ליעקב. אחרי שמכרת אותו לצחי, הוא לא שלך. אתה לא יכול לתת אותו לאחד. אז לכן צריך להגיד ביטוי אחר, שמרגע זה אני כבר נותן. מותר לאבא בחייו לתת מה שהוא רוצה. היום אני נותן לבת שלי רבקה כך וכך וכך. אם הוא יודע שהבת שלו רבקה עשה לו כבוד, למה לא שייתן לבת שלו רבקה את כל הכסף? מה רבת לזכותו? אבל אם מדברים על אחרי מוות צריך להתייעץ עם רב איך לכתוב. נחזור לעניין שלנו לגבי...
אם
יפה, אז שם אני רק אסיים את זה ותשאל. מה שקרה אצל סבתא של אשתי, כשהיא נפטרה, יש לה בנים ויש לה בנות. כל הבנות, כולם ברוך השם, צדקניות, חסידות, חרדיות, לדבר השם, הלכו לבית משפט, חייבים ללכת לבית משפט, כי זה צו בית משפט, כדי לשחרר צוואה צריך בית משפט, אז הם הלכו לחתום בבית משפט על טופס ויתור, הן מבטרות על כל דרישה בנכסים, ומשהם ויתרו ממילא, על פי החוק במדינת ישראל, כל הכסף עבר לבנים, ואז הבנים יכלו הלכתית לקחת את כל הכסף, הלכתית הם יכלו מההתחלה, אבל... כאילו לקיים את מצוות התורה של ירושה, ברוך השם, קיימו מצוות ירושה, קיבלו רק הבנים את הכסף, ואחרי שהבנים קיבלו את הכסף, הבנים בחוכמתם ובאהבתם לחויות שלהם, נתנו להם כסף, ברוך השם לא שתי שקל, נתנו להם, חילקו את כל הזה, אבל זה מרצונם, אחרי שאני הרשתי את זה, זה רצוננו, זה רצוננו, הם לא עשו הסכם, אתה נעשה קומבינה כזאת ותביא לי ותביא לי, לא, ממש לא, הכל פשוט, אנחנו מבטרות כי זה שלכם, והם אמרו, אתם כל כך צדקניות מבטרות לנו, אנחנו נותנים לכם בחזרה, בקיצור, ברוך השם, נתנו להם. ככה מתנהג אדם נורמלי, ככה אדם נורמלי, זה האות שלך מה, לא יודע, אמא שלך הייתה לדירה, תמכרו את הדירה, אז תתחלקו בכסף, מה, זה לא... איך?
שהוא מקבל ואז נותן,
עוד הפעם.
לא עשו פרוצדורה, היה בן ובת, קיבלו, עשו ישר את
זה. בלי הסמכות ההלכתית, אז הבת בבעיה, הבת בבעיה, הבת צריכה ללכת עכשיו, להגיד לאחיה, כמובן בהסכמת בעלה, עכשיו היא תסתבך עם בעלה, כמובן, להגיד לאח שלה, אחי, כל ה-50 אלף האלה שלקחתי, אם היא נשואה, אם היא לא הייתה נשואה, לא בטוח שכל ה-50, כי חלק מהם היא זכאית לקחת גם על פי ההלכה. את אותו סכום שהיא לא זכאית לקחת, כמובן בהתייעצות עם רב שמבין בזה, היא אומרת לו, את אותו סכום אני נותן לך מתנה חזרה, כי זה לא שלי. יגיד לה, לא, אחותי, אז היא שאלך לבריאות. קחי, אחותי, שאלך בכיף. אני אתמול הלכתי לנחם אבלים את הבעל מקולת שלנו, שהייתי ילד. בעל המקולת הזה, אני מודה ומתוודה, מצטער לומר לכם, מתבייש לומר לכם, אני גנבתי ממנו. אני הייתי ילד בן 4, ילד בן 4, הייתה חבורה של השכונה, היה לו חור סדק קטן מאחורי החנות, נכנס, אני לא נכנסתי, אני שמרתי בחוץ, שמרתי, לא שמרתי כדי גנבים, אני ישבתי בחוץ, אני לא יודעתי לעשות כלום, והם נכנסו דרך החלון, גנבו כל מיני קשקושים, קטעי דעמסטיק, ועניינים, דיברתי עם הבן שלו, אומר לי, שטוי, כבר נכנסתי, תקחו כבר משהו נורמלי. הגענו כמה קשקושים, עד פארקר, נערף, איזה ופל, איזה עניינים, הלכנו למקום, חילקנו את השלל, אני קיבלתי איזה מסטיק וחצי, אני אמר, קיצור, כולי יצאתי זורח, אבל אני צריך להחזיר את הכסף הזה. על פי דין, הייתי קטן, פגיעת המראה, אבל דיני שמיים למה? אני הלכתי אתמול לילדים, שני בנים יש לו, שהם שני היורשים היחידים, כי יש לו שתי בנות, אבל לא מעניינת אותי כרגע, למרות שהלכתי כמובן לנחם אותם, ואמרתי, אתם מוכלים לי, חבר'ה כבר, מה זה בכיף, אם תשמע איזה דברים, אני אומר לכם בעזרת השם, בלי נדר, אני אכתוב על הבעלון, אנשי אמונה עבדו, זה המשפט היחיד שאני יכול לכתוב עליו, בן אדם תמים, פשוט, לא רב, לא ראש ישיבה, לא כלום, יהודי ירא שמיים בתכלית, אני אומר לך, אין לנו את זה היום, אין לנו, אנשים לומדים בישיבות שנים, לא מגיעים לקרסוליים של האנשים הפשוטים האלה, שנים לומדים, לא מגיעים, מגיעים אולי בידע, אני אעביר לו שיעורים, אני יותר חכם ממנו, בלכות שבת אני אגיד לו מה לעשות, בעירת שמיים הפרטית, האמיתית, באנשי אמונה, אפס, קרסולי קרסולה ואני לא מגיע, ממש ככה, ממש ככה, אז אתה רואה מה זה, הנה בן אדם בא, רוצה להחזיר את הגזלה, הוא אומר לו, לא, לא צריך, אנחנו מוחלים, מחילה גמורה, מחילה גמורה, מחילה גמורה, לא רוצים את הכסף. אתה רואה מה זה זכות גדולה מאוד של אנשים, זה אותו דבר גם היא, תבוא, האחות הזאת תבוא לאח שלה, יגיד לה אני רוצה להחזיר לך, ויגיד להחזיר לך, ויגיד לה אני לא צריך, אם הוא רוצה.
אין אפשרות, אין האחות, לא מקשיבים, לא כלום.
האחים לא מקשיבים?
האחות, כי הוא לא מקשיב, לא אכפת, הוא בן אבל עצמו יכול להגיד איתו, אני מוכר כזה.
הוא יכול ללכת אליה ולהגיד לה את זה, אם היא לא מפחדת, שהוא תומן לה פה איזה טפח.
אי אפשר להגיד, אי אפשר
כלום. כי היא שונאת דת וכל מה שאפשר.
נגיד.
אם לא שייך, יכול להגיד לה במחילה גמורה, מחילה גמורה, מחילה, נותן לה את זה מתנה גמורה משלי. זה שלי, ונותן לה מחילה גמורה על זה. מצוין, ברוך השם, ככה הוא יסיר מעליה את העוון הזה. בסדר?
עכשיו לגבי
הבתי
דין, אין לי
בדין,
נגיד בעניין של ביטוח וזה. עדיין גם שם...
בעניינים של ביטוח אתה הולך לבית משפט, אבל אתה צריך ללכת לפני כן כדי לקבל יותר.
אין,
אין דבר כזה, אין, יש.
לא, אין, לא עשיתי את
הדברים האלה. מה, לא הבנתי.
אף פעם
לא... לא, אם אתה הולך לחברת ביטוח, לחברת ביטוח, אין שום בעיה ללכת לחברת ביטוח.
לא, אני אומר, כשסביב,
כשהיו
תביעות וכל זה,
כשאתה חלקת על החברת ביטוח, הלכת לבית משפט במדינת ישראל, בית משפט שלום, מחוזי, עליון. זה הבית המשפט האלה? תזכה למצוות השם יברך אותך ויתן לך ילדים, בעזרת השם, רבים וטובים. כמעט עמדתי כחול הים, עמדתי לך תדע מה... שלא נסתבר פה אשתך, אתה תכתוב אחרי עם איזה מכיר ככה להסעה. בסדר. דור הולך ודור... טוב, בקיצור...
אני יודע שאם הייתי הולך, הוא לא...
לא היית מקבל שקל. אז הרב יעקב יוסף כותב שאותם קבוצות בעם, הידועות בסירובן ללכת לבית דין, אפשר ישירות ללכת. אז אתה יכול להסתמך על זה בבדיעבד. בלך התחילה? איך?
בלי היתר,
אבל זה בדיעבד. איך תראה, כדאי שתשאל, אם הלכת, אה? כן, זה גופי, אתה יודע מה זה, זה דקלרטיבי, יאללה, תלך אליו, תלך, ותלך, מה תלך? אה, אז אני יודע, אני תובע את העירייה. מה, העירייה תבוא? העירייה לא תבוא. מי זובר אותי? יש עירייה, דרך אגב שכן, עיריית בני ברק, לזמן מוגבל, על דעת ראש העיר, קבעה שכל דין ודברים, של כל תושב בעיר, מול העירייה, יידון בבית הדין על הסכמתם של כל ראשי העיר. קלאסה. עד שמי שמע מזה, בגץ. אין לך סמכות לומר משפט כזה, ולכן אתה חייב להעביר את זה לבתי המשפט. אבל אנחנו מסכימים והם מסכימים. אתה הגוף של המדינה, הגוף של המדינה, רק בית משפט.
זה לא נחשב בוררות.
זה לא נחשב בוררות כי אתה מדינה. רון מלכה ואתה, אתם יכולים לקבוע מי שאתם רוצים. רון מלכה הוא פקיד בכיר של מדינת ישראל, אין לו רשות לעזוב, כי הוא מורד בנו. הוא, בתור עובד ציבור שלנו, הוא מקבל את המשכורת שלו מהמדינה, אתה איש מדיני, אתה איש של המדינה. אתה לא יכול בתור איש של המדינה לכפור בסמכותו של בית משפט, שגם הוא זרוע נוספת של המדינה. אתה מבזה בזה את המדינה, כל הבלה בלה שלהם מפורסם, קיצור תכלס בשטח. כל אחד מבין מאיפה זה הגיע, ברק ביום בהיר, או ביום חשוך, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אנחנו ממשיכים רבותיי. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עקום. עם ישראל זה העם שקיבל את המכתב היחיד, כמו שכותב הכוזרי, מכתב מאיזה מלך בכיר, מאיזה עולם. אף אומה לא קיבלה מכתב כזה. אף אומה. אף אומה. אנחנו קיבלנו מכתב מבורא עולם. במכתב הזה בורא עולם כותב לנו את רצונותיו, מה הוא רוצה מאיתנו שנעשה. עד אתמול עמדנו במעמד הר סיני, פרשת יתרו, מעמד הר סיני, מעמד מרומה, מעמד נשגב, מעמד עליון. דקה אחרי זה מקבלים את ההלכה הראשונה שהיא לא עשרת הדיברות. מה היא? מזבח, טוב, בסדר, סביר, סוף פרשה הקודמת, עניינים, מזבח, בית מקדש, וואלה, סלם תקחי. גמרנו את הפרשייה הזאת, ומתחילים פרשה חדשה. מה ההלכה הראשונה בפרשה? כי תגנה עבד עברי, איזה עבד זה? עבד שגנב, איפה הגעת? מעמד הר סיני, אחי, אנחנו עוד תדע, בשאריות, בגרעינים של מתן תורה עוד. אתה, אה? אתה מין, אנחנו כולנו באורות, הבאת אותנו לדינים. איך הגענו פה, היה עבד עברי, אבי ואימו, בוא תיומד, בר מינן, איך הגעת לפה? אני, אחי, אני מתן תורה עכשיו. אותה שאלה חוזרת על עצמה ביום כיפור. יום כיפור, היום הנורא והנשגב ביותר שיש לעם ישראל, מה קוראים שם בתורה? פרשת עריות. לא מצאת עכשיו מה לקרוא? לא מצאת, באמת לא מצאת. הוא תקרא יחזקאל, תקרא, אני יודע מה, אתה רוצה תורה? אני אדרע, מתן תורה תקרא. זה דעתי האישית. תקרא משהו, תקרא פרשת הקורבנות. מה אתה קורא עריות? מה? שיפחדו. שיפחדו? גם ככה. אני פחד לפני שיפחדת אותי, אני פחד.
תראה שאלות, אתה לא
רק
ברמה
הקבועה,
גם יש
בן אדם. יפה מאוד. אדוני היקר, הבן אדם זה לא בשמיים. אתה מדבר לפעמים עם אנשים, שאתה בטוח שעוד רגע הוא מצביע לך כנפיים. אני למעלה ואני אוהב את השם, אני יש לי עירת הרוממות, והוא שואה, אתה מבין? ואת המצוות הכי מינימליות, הוא לא מקיים. אדוני, להיות יהודי, זה מתחיל בדברים הקטנים. היה רמטכ"ל, מדינת ישראל, לצערנו הרב, עבד לנו באיזה גל. רמטכ"ל הזה אמר שהחייל מתחיל בקומטה שלו. אם אתה לא יודע לסדר את הקומטה שלך כמו בן אדם, אתה לא חייל טוב. אבל מה הקשר בין קרב לבין קומטה? מה? קומטה זה משהו, אתה יודע, בשביל ההופעה והעניינים. שהשם יברך אותך שתזכה לאישה טובה וצדיקה, ושגם תזכה לילדים טובים. נוסיף? הוא לא היה ב... בקיצור... הרמטכ"ל אמר מצווה, איזה מצווה, כן. הוא אמר שהחייל מתחיל בקומטה. זו אמירה לכאורה קיצונית, אבל היא לא קיצונית. אדוני היקר, כשאתה מסודר בדברים הקטנים, אתה מסודר גם בדברים הגדולים. בן אדם שהוא בלגניסט, טרד של לבל את הקומטה שלו פה, וזה, כשאני אגיד לו לתקוף, הבן אדם יתקוף אחורה לאמא שלו. אתה מבין? אתם מכירים את הילד, ההלם בקום? יש כאלה באים, בטירונות יש את הירי הראשון, טווח, מטווח יריות, יש מטווח יריות, ואז הבחור הצדיק, המפקד שלו יורה! אז הבא הוא נותן לו איזה כפה על הראש, נותן לו שבת ומרגיע אותו. למה? אחי, אתה בהלם. אני לא מסתובבים ככה, אם הייתי מעצור, אתה שומע את זה מעצור. עוד רגע הוא קורע את הבטן של המפה.
הייתי מה שעשו עם מישהו עוד הלם, היו מטווח
וזה, וזה, ואתה
לא מטרות, נבדוק כמה הוא יצא, הוא לקח מכלול מהנשק שלו, נפות בתוך המטלה.
חזק.
זה ניסוק כמה, מה ירית במכלול? למה הוא עושה חזק?
טוב, בקיצור, רבותיי, לחצת חזק כמו שאומרים. לחצת חזק. בקיצור, טוב, היה לנו איזה אחד כזה, ואז הוא אמר כבני, שהוא אומר, איך זה יכול להיות שהמכה הייתה כל כך חזקה שהמכלול יכל לעבור דרך הקנה הצער? היי, שאלה של בני, שאלה ללא מענה. המפה עמד ללא זה, פעו פע עמד.
אבל גם הם ללא מענה.
לא, אתה מבין, לפעמים זה צריך לדעת, כשאתה מתגייס עם בני, שיש הרבה הפתעות. הרבה הפתעות, אה? ואיך, דקה וחצי מחסן רצת זוז. המפקד, שאלה, כן, למה? הוא התמוטט. למה, ככה, איבור, קום אחי תרוץ. טוב, בקיצור, איזה לא יהיה, נחזור לעניין שלנו, רבותיי. הפרשה שלנו, פרשה מתוקה מדבש. למה, למה, למה? תשובה כמו שאמר הצדיק שמו בישראל. אביחיים, למה אני מכיר את הפנים שלך? בית שמן?
לא, אני בישיבה
פה. תגיד, קודם כל יחד את היד, אף אחד, תהיה כבוד פה. בקיצור, לא, הוא עוד לא הגעתי, כשהוא ישאל שאלה, אני מחכה לו, הוא שומע אותי לדקה 47, הוא מפסיס אותי כאלה. בקיצור, לענייננו, איפה היינו, מה עשינו, שם היינו. בקיצור, היינו שם? היה טוב עם הקומטה. אז לכן באמת אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו שהייתם למעלה, באורות, בצללים, מה שאתם רוצים, תרדו, תרדו לעם, להיות יהודי זה כולל גם את הדברים הכי פשוטים. דוגמה לדבר, הלכות בית שימוש, מרן פותח כמעט את השולחן הערוך בהלכות, איך ניכנס לשירותים? גם לפה אתה עודם אחרי, כפרה, מה נסגר איתך? באיזה יד אתה תנגב, איזה יד אתה תקלח ראשון, את הראש או את הבטן, מה מקלחים ראשון? תלוי מי אתה, אתה מבין? תלוי גם איזה זווית יש לך לבטן, אבל בכל אופן, יש דינים כאלה, הלו, איך מתקלחים? יש דינים, מה אתה, מה קרה לך? מותר ללבוש שתי בגנים ביחד או לא? אסור. קוראים שליחה, מותר לבוש בגד הפוך? המטרה שלכם שאתם לא חיים במודה הזאת. אני כשאני הייתי בחור ישיבה התיכונית, הייתה מודה שלובשים בגדים הפוכים. אז זה התחיל בזה שהחבר'ה הצעירים היו הופכים את הבגדים, שלב ב' היה שהחברות יצרו בגדים הפוכים. יצרו, עד שליצור הפוך הזה לא הפוך. אין לכם סיכו עם זה, כי זה משהו. תאמין, כל הקטע הזה, כל הקטע זה להפוך את הבגד. תאמין, איבו, אם אתה יוצר לי הפוך, אז מי צריך אותך? קיצור, היה פה איזו אמירה יפה מאוד. מי שלובש בגד הפוך, גורם לשכחה. אתה רוצה לשכוח? זה לא בריא. במיוחד לא לפני בגרות בהיסטוריה, ממש לא מומלץ. אז לכן בן אדם צריך לדעת, להתחשב. כל זה התורה באה ואומרת לנו למה, כי אנחנו יהודים זה תורת חיים. תורת חיים זה לא ספר חוקים שמאיים עלינו. הרב, תגיד בגדול מה צריך לעשות, ושחרר. לא, הפוך. דרך חיים, וזה מה שטוב ביהדות, שהיא נותנת ביטרון לכל דבר ודבר. כמובן לפי מדרגתך, לא יעלה על הדעת, בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, אני אבוא אליו ויגיד לו, תקשיב אדוני, לגבי חור בנטלה, תלוי אם זה כונס משקה או לא, והשיעור יהיה, בן אדם, לא יודע מה זה נטילת ידיים בכלל. אחי, כבר, תעדן את האנשים, תן לו הנחת תפילין בגדול. לא, לא, וחשוב לי להגיד לך זה לגבי התפילין, אם הריבוע הוא לא ריבוע, אתה צריך לבדוק את זה בקליבר. אדם לא יודע מה אתה עושה. לאט לאט, תרגיע אותו, תצא להניח תפילין. איזה תפילין, רבנות, בדל, לא יודע מה, דניה תפילין, חלה תסביק. אז איזה לאט לאט, אחרי שהבן אדם מתחזק, ירצה פה, ירצה שם, עדכן אותו לגבי שאר הפרטים, כן. זה רצון השם, ולכן התורה מתחילה מיד בעבד העברי. סיבה ראשונה. סיבה שנייה. סיבה שנייה, עבד העברי, אתם העבדים, אומר הקדוש ברוך הוא. אתם העבדים שלי. אתם רואים את הצד של העבד שלי, נכון? כשאתה תלמיד, איזה עיניים אתה מסתכל? של תלמיד. יש לך אפילו, זה נקרא של הכיתה, ועד כיתה, שהוא הולך לרע, הוא אומר לרע, ושמוע, לא ייתכן, יש לנו שלוש משחנים בשבוע, אל תחוק, תתן. כיצור כל מיני דברים, אתה בא, תוקף, כבר נכנס כמו שצריך, מה, אנחנו ברוך השם זכינו להיות בישיבה תיכונית שהיה בה בריכת שחייה. שתבא, ותדר שם כבוד מלכותו ברמיים. ואנחנו התפללנו להשם שיהיה חמסין. למה? כי על פי החוק, לא יודע, או מדינת ישראל, שרת החינוך, שר האליפות, לא יודע מי. 35 מעלות שווה בריכה. זה מה שהיה החוק. אם יש, ואנחנו, חמם את האוויר, מה שאפשר. עשינו חור באוזון, זה אנחנו. חור באוזון, חור, ולא יודע מה העיקר, על מה, קדוש ברוך הוא, לפעמים על פיתה הזה זה היה יורד. מה 35, כולם, אין לימודים, אין לימודים, כולם רצים לבריכה, באו להתאבא שמונעת, יפה מאוד. ואם לא, אז היינו הולכים, היה 34. 34 זה ישר ועד כיתה, יודע מה התפקיד פה. היה הולך, תשמע, אולי המדידות זה לא בדיוק כאן, ואתה, כן, הוא מבלבלים את המוח. העורך דין של הכיתה רואה רק את הכיתה. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. חשבת פעם על ההסתכלות של המורה, של המנהל תיכון, שאולי הוא צריך להגיש אותך לבגרות ויש לו מספר פגישות איתך ועכשיו לא יהיה לו אותך, ואתה, חשבת על זה? מה אתה סבתא שלי? זה בריכה סב. זה בריכה. יפה. אומר הקדוש ברוך הוא צדיק שלי, אני נותן לך מצווה אחת. המצווה הזאת היא עבד עברי. עבד עברי, בתקווה שאתה לא תהיה העבד העברי, כן? בתקווה שאתה תהיה האדון העברי, אתה תתחיל להסתכל קצת על הדברים בצורה של האדון. וזה חשוב מאוד לנו כיהודים. הרבה פעמים אנחנו עוברים מסוכות מכאן לכאן. הצבא הישראלי, בניגוד לצבא העיראקי והסורי, להבדיל בין התמא ובין הטהור, הצבא שלנו בנוי בצורה שכל חייל חייב להיכנס לטירונות. חייב. חייב להיכנס לטירונות, לאט לאט הוא עולה בסולם הדרגות, יכול להיות שהוא יהיה ממקף, יכול להיות שהוא יהיה ממם, יכול להיות שהוא יהיה ממפה, מגד, מחת, וגדונר, וכן עד הדרך, עד הרמטכ"ל. אין מצב שבן אדם יהיה רמטכ"ל בלי שהוא יהיה חייל פשוט. אין מצב כזה בעולם, אין. 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 הוא לא יכול. בסוריה זה לא ככה. כשאתה מגיע לבקום, לבדיקה הראשונה המפורסמת, בבדיקה המפורסמת הראשונה, שם הבודקים, היחיד שהבין, יפה. כן. בבדיקה הראשונה, מה? רגע, אללה, גאי, זה המעלה, כבוד. הנה, אני אבוא, וזה טוב. חייב, זה לקבל ביטול, לקבל להיצע, אנחנו נעביר עוד מעט.
הרב,
אם הרב רפי פרץ, איזה שפוקר בצי, איזה רותח, כן.
הרב רפי פרץ, עשו לו בעיות על זה, לא בגלל שהוא לא היה חייל לכנות אותם בחוץ, כן.
לא, לא, הוא לא עבר את שרשרת הפיקוד.
כן.
בגלל שהוא לא עבר את שרשרת הפיקוד, אבל זה גם מפקד טייסת. מפקד טייסת, מפקד טייסת, הלוואי על כל אחד מעם ישראל. זכות להיות מפקד טייסת. אתה מבין? השלב השלב חלקו זה כמה כוח, כמה אנרגיות, כמה פחד על חיילים שלך יש. נעזוב אותו שנייה. הסורים והעיראקים, אתה בא לבקום, עושים לך חלוקה. אתה יש לך קבע של קצין, אתה יש לך קבע של חייל. ולכן, אתה, ראובן, לא ראובן, מוחמד, מוחמד, אתה קבוע חייל, 3 שנים, אחי, הבן אדם תפור חייל. כולו תקוע עכשיו כל השירות, ואתה, מוסטפה, קבוע מפקד. זהו, מי מפקד ומעלה, ואתה עולה רק בפיקוד. ככה זה חלוקה, אצלנו לא. למה? זה הרבה יותר בריא הישראלי. למה? כי אחי, מחר אתה תהיה מפקד. אל תשחק אותה, גם מחר אתה, אתמול היית חייל. תזכור מה שהיה כשהיית חייל, יש סיפור מאוד מרגש. או, אבל יש כאלה שזוכים מה עשה לך הסמל, והם הולכים להיות הסמלים הכי גרועים שיש, הכי מלוכלכים שיש. אני אחנוק אתכם, אני יודע בדיוק איך חיילים חושבים. יא מלוכלך, אתה זוכר איך חיילים חשבו, אבל תחשוב על החיילים איך הם חושבים היום. תחשוב מסכנים, איך הם מקללים את הסמל, איך זה הרבה בריאות הסמל צריך, גם יודע כמה כללות סובב. אבל בכל אופן, איך שלא יהיה, היה מעשה יפה מאוד, בחכם יהודי, שהמלך ביקש ממנו, אנא ממך, החכם לי את בני כדי שישמש כמחליף שלי בבוא העת. אמר לו בשמחה רבה, תן לי אותו לאיזה מגדל שכוח אל, שם אני אחכים אותו בכל הדברים, איך מנהלים מדינה, קיצור ככה עשה במשך כמה שנים, הלכו, חזרו לשם, אמר לו המלך, בחן את הבן שלו, ראה, פשוט, הבן אדם מצביע אדיר, הבן אדם יכול לנהל מדינה. נהל מדינה, הבן אדם אמר לחכם, מפה מאוד מה מגיע לך, ברוך השם אני רואה שסיימת את העבודה שלך, אשריך ואשרי חלקך, תאמר לי מה הסיכום, אני נותן לך, ומדליה ועניינים, ולורד וככה, עומד לו, שנייה, נשאר לי עוד 5 דקות עם הבן שלך, פשוט לסיים לו את השפיץ האחרון, נשאר לי איזה הגד האחרון להגיד לבן שלך, תן לי אותו פה, באחד החדרים, פה הסמוכים, אני אתן לך עוד 5 דקות, ואז נסיים את ה... אז נעשה את הטקס המפורסם. זה היה בשמחה רבה, למה לא? אם הגעת למצב הזה, יפו. הכניס אותו לחדר, הכניס אותו לחדר, נועלים את הדלת, פתאום שועקים צעקות, אבא, צילו! מלך פה, ככה הבן צועק הצילו, כיתה של חיילים, פח, שורים את הדלת, נכנסים, בלחשמה, החכם הזה, קשר את החייל, קשר את הבן של המלך, על הרצפה, ואודרוב, עם שוט, נותן לו מכות, תחיל, חצוב, ובונה, אני הורג לך את הראש, מה אתה משוגע, זה בן שלי, ככה בן שלי, וזה, זה הפרטי, בשביל הבן שלי, זה פרטי צריך להיות, בקיצור, איך שלא יהיה, שכח שיגיד, זה היה בפרט, החכם היה מרוקאי, אבל זה נעזור כרגע, גם בשביל השעות, לא בשביל החוכמה. בקיצור, אז הוא ככה אותו, אמר תקשיב, חי נפשי מגיע לך מוות, במקום. בגלל שאתה חכם כל כך גדול, והטבת כל כך עם בני, אני חייב לפני שאני אוריד לך את הראש, לשאול את השאלה. תגיד, אתה מטורף? אתה מטורף, מה אתה עושה? מה, פה ברמון שלי אתה מוריד לבן שלי כאלה כבוד, מה קרה לך? אמר לו, אדוני המלך, אם הייתי רוצה להביא מכות לבן שלך, הייתי צריך לחכות לכאן לארמון? הייתי רואה אותו שם! מי שומע מי המסיל? הרי הגעתי לפה, עד לפה. אני שמרתי בידיעה ברורה לא לתת את המכות אלה כאן בארמון. מה אתה גדע מטורף? ודאי שלא. אלא מה? אדוני המלך היהודי הזה עומד להיות מלך מחר. וכשהוא יהיה מלך הוא יתחיל לגזור גזרות על האנשים. תן לו 100 מלכות, תן לו 1,000 מלכות. הוא לא יודע מה זה מלכות. הוא גדל רק בבית עם פינוקים. הוא יהרוג אנשים. שופט אמיתי זה שופט שמרגיש. אמרתי, אתה עומד להיות שופט? קבל מכות כנידון. קבל מכות, תרגיש קצת מה זה. כשאתה תרגיש מה זה, מחר אתה תהיה שופט אמיתי. תן לו 3.5 מכות, למה אני במכה השנייה כבר התפרקתי. אז אתה תדע מה לתת, תדע את האמינות של זה. ולכן כתוב בהלכה. בקיצור, אותו דבר גם בחינוך ילדים. כתוב בהלכה שצריך להשתדל מאוד לא להכות את הילדים שלו וכדומה. אבל חוסך שבטו שונה בנו, ואם יש צורך גדול מאוד, וצריך להכות את הילדים, אפשר להכות את הילדים, כמובן במינון נכון, עכשיו זה לא שיעור ב... בענישה לילדים. אבל אם והיה וכאשר החלטת לתת את המכה, בחיים אתה לא נותן אותה על ידי שום עצם מבדיל בינך לבין הילד. לא עם נעל, לא עם מכה, לא עם שוט, בחיים לא. למה? אתה חייב להרגיש את המכה. למה להרגיש את המכה? כי יש חוק בפיזיקה, שאת אותו כוח שאתה השפעת על הצד ההוא, הצד ההוא משפיע עליך בחזרה, אתה מקבל אות לדעת אם הגזמת או לא. אני אישית פעם נתתי מכה לבן שלי, כאבה לי היד. אמרתי, אם לי כאבה היד, בטוח שאצלו המכה הייתה הרבה מעבר למה שהוא היה צריך לקבל. ביקשתי מיד סליחה מהבן שלי. כי אני עברתי את הגבול. לא הייתי צריך לתת לו מכה כזאת. אבל לא מכה כזאת. אני ביקשתי מיד סליחה. כמובן למותר לציין, כי הוא סלח לי, אז הוא סלח מיד, אבל בכל אופן לא. אתה צריך לדעת להיות רגיש בדברים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיו קצת עבד עברי, תלמדו להבין כאן שיש כאן שני צדדים. כשאתה ילד היום, אני תמיד אומר את זה בשיעורים על זוגיות וחינוך ילדים, תמיד אתה היום ילד, תנסו להיות ההזדמנות שאתם ילדים, הרי אתה קצת מקלל את אביך, קצת לא מבין את אמך, קצת טוען שהם מפגרים, כל מה שאתה טוען, נכון? תזכור את זה, כי מחר יטענו את זה כלפיך. אז אני מבקש רק שאתה אבא, תזכור מה אתה טענת כבן, ותלמד, לא תהיה אבא חכוכי, לא, אבא שלי לא נתן לי לעשות כלום, אני אתן לילד זה עוד כמה שהוא רוצה. זה לא אבא, זה פרייר. זה לא אבא, אתה גם לא מחנך טוב. אתה צריך לחנך את הבן שלך, אבל תהיה קשוב לרגשות של הבן שלך. כי לפעמים הבן שלך חושב דברים שאתה כרגע לא מסוגל לקלוט אותם, רק אם תנסה להיכנס לנעליים שלו, ותדע מה היה הבן שלך כשאתה, כאילו מה אתה היית כשהיית ילד, לכן מומלץ להיכנס לנעליים של השני. לפני שאתה מבצע גזר דין כלשהו, שב עם עצמך 5 דקות, כנס לנעליים של הבן ולהגיד מה הבן שלי כרגע חושב. הוא חושב איזה אבא, זה יש לי גם, כאילו למה, כן, מי צודק? אני החלטתי בסוף שככה אני עושה. אבל, אחרי שהסתכלתי על הצד השני, זה רצון הקדוש ברוך הוא מאיתנו, לכן בזה הוא פתח את התורה שהיא לא מתן תורה. תורה שהיא לא מתן תורה, עבד עברי. ועכשיו שאלת השאלות לגבי עבד עברי. ידוע המפורסם, הרבה תוקפים אותנו, עבד עברי. הרי אברהם לינקולן, גוי שבגויים, הבין לפני מאות שנה שלא טוב עבדות. איך היהדות שמתיימרת להיות מתקדמת, מתיימרת להיות המפוארת שבאומות, איך היא בעד עבדות? ובכן, מי ששואל את השאלה הזאת, מצוין, התנאים האלה, אתה אמרת אחד, וקאץ אמר משהו מאחורה, צריך לדעת ששתיכם אמרתם את שני הצדדים של המטבע. מי שלא יודע הלכות עבדות יהודית מהי, יכול לשאול את השאלה הזאת. מי שלמד לעומק דיני עבד עברי יודע שהיהדות אין כמותה צדקת בדיני עבד עברי. ואני אפרט.
גם לכאורה כיום
בעידן. אין היום, אין. בעידן המודרני של היום, רק בגלל שאין לנו יובל, אין לנו עבד עברי. עוד רגע אתה תראה. מדינת ישראל מפוצצת בבתי הכלא, באנשים עבריינים שגנבו. כרגע אני מדבר רק על גניבה, שעל הדברים כרגע אני לא מדבר, יש זמן אחר אולי עוד רגע אני אגלוש לזה. אדם שגנב. על פי החוק במדינת ישראל, אדם שגנב, מה עושים לו? כלום. מה הכוונה כלום? כי לרוב לא יתפסו אותו. לא בשביל גניבה של איזה משהו, אף אחד לא ירדוף אחריך. לא ישקיעו בך מאמץ. במה משקיעים מאמץ? לשלוח יסמניקים, לפנות את עמונה. מה, לא ידעת? זה מה שהמשטרה יודעת לעשות. אבל אם גנבו לך, לא, תחפש את החברים שלך. תגיש תלונה בשביל שתלך לכל מיני מוסדות ותודיע כל מיני הודעות, אבל בשביל לחפש, אף אחד לא יחפש אחריך. אז 99% הגנב לא נתפס. 99%. אם הוא יתפס, בטעות כמובן, אם הוא יתפס, אז. אם הוא יתפס עם הכסף, זה הזכות היחידה שלך לקבל את הכסף הזה. אתה פשוט לקבל את הכסף, איזה יופי, סלמתק, הנה הכסף. אם לא נתפס עם הכסף, לרוב הוא אומר נגמל לי הכסף, ואז הוא יושב בבית כלא, יושב בבית כלא X שנים, 1, 2, 3, 4, 10, תגיד, פרץ את כל הקופות של המדינה, לא יודע מה, הבן אדם יושב מה שיושב, יוצא על שליש התנהגות תורה, בזמן שהוא יושב בבית הכלא, הוא לומד, הוא נכנס דק רקק, הוא נכנס איזה סרדין קטן, יוצא משם איזה לוויתן עם שיניים של קריש, הבן אדם יודע עכשיו לפרוץ כספות, רואה כספת, כבר יודע לפתוח אותה, לא, הבן אדם מתאמן, יודע פה או שם, יודע איך לא להתאפס בפעם השנייה, וכן על זה הדרך. מה מדינת ישראל הרוויחה? פושע אולטימטיבי קבוע. אין מציאות שהוא יוצא מהסחחורת הזאת, אלא אם כן הוא נכנס למעשייה או למחלקה הדתית. איך?
הרב, זה כל
המדינות. לא, אני מעניין אותי אפגניסטן עכשיו. אפגניסטן, יש. מה מעניין אותי אפגניסטן? מעניין אותי ישראל עכשיו. לא, הכוונה, זה כולה מה שעושים, עוד אנחנו נראה. למשל, בסעודיה מורידים את היד. זה גם דרך. זה תענוג. זה תענוג לך? השם ירחם עליך אם זה תענוג לעשות את זה? השם ירחם. אתה טוען את זה, בורא עולם חולק עליך, כי בורא עולם הוא זה שברא את גוף האדם, והוא יודע מה צריך לעשות. מה, לא כן? בין האחרונים, לא נורא, אפשר. מותר לחלוק, זו ארץ חופשית. חופשית, הכוונה שכבר מחופשת אותך. יפה מאוד, ילמדו. אולי נוריד לך את הראש, מה אתה אומר? היה מקום שגבר מסוים ביצע פעולה מסוימת והורידו לו דבר מסוים. זה גם יגד מסוים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אולי כן, אולי לא. לא יודע, מי יקבע את זה? בוא ניתן למי שברא את האדם ויודע את נפתולי חייו כדי שיקבע בדיוק מה עושים. אז בני האדם קבעו שסוגרים בבית כלא. הסגירה בבית הכלא יש בצד מאוד הגיוני, יש בצד שלילי. הצד המאוד הגיוני, להגן על החברה מפני אותו גנב. אבל עד שכך שאתה מגן על החברה במשך שנתיים. מה יהיה בעוד שנתיים? 90% מהגנבים חוזרים לגנוב. למה? זה התפקיד, זה המקצוע היחיד שיש לו. חזר הביתה, הוא מובטל, חותם בלשכה חצי שנה, ואחרי זה מה? זה לחזור לגנוב. מאיפה יביא כסף? הוא צריך לגנוב. אז ככה הוא גונב, ועכשיו הוא גונב יותר מדופלה, ככה הוא יצליח יותר לגנוב. מה מדינת ישראל הרוויחה? כלום, הפסידה. אבל יש ענישה פה. למען יראו ויזהרו. איזה יזהרו, איזה יראו, איזה יראו. אין כלום. הרי אתה רואה שאנשים, ברוך השם, זוכים, אפילו ראש ממשלת ישראל הראשון, התפאר כשנתפס הגנב הראשון במדינת ישראל. איזה כיף. יש לבית הסוהר מה לעשות. איזה זכות גדולה מאוד. מדינת ישראל זכתה להיות עם ככל הגויים. מה התורה רוצה להגיד? התורה רוצה לומר לגנב, לא כדאי לך לגנוב. גנב שנתפס עם הכסף, משלם את הכסף. אז מה הוא הפסיד?
כלום.
הוא לא הפסיד. הוא משלם את הכסף שהוא גנב. בוא נעשה נקרא הפסד. אומרת התורה, מה שגנבת, תשלם פעמיים. מה זה אומר פעמיים? פעם אחת את מה שלקחת תחזיר. פעם שנייה, מה שרצית לעשות למשה, כשגנבת לו, יעשו לך. מה, אדוני יקר, ממש ככה. אתה רצית לאבד 100 שקל, יאבדו לך 100 שקל. זאת אומרת, יקחו לך 200. ב-200 האלה, 100 שקל אתה משלם את מה שגנבת. 100 שקל, תפסיד 100 שקל. איך? למה אתה רוצה? לא תפסו אותו. מה? אם הוא בא ועודה לא משנה את הכנס, אבל אתה לא תפסיד. כי הוא חזר בתשובה, והתורה גאונית נותנת פתח הרתה, כמו שהמדינה באה ואמרה, תקופה מסוימת של מספר חודשים, צהל הכריז במדינה בפרסומות גדולות מאוד, מי שעד תאריך זה וזה יחזיר את כל הנשק, מדינת ישראל כתבה אפילו נשק, נשק ואמלח וזה וציוד צבאי, עד תאריך כזה וכזה לא ידברו איתו מילה. אתה מביא נשק, גליל, אתה מביא למדינת ישראל, אומרים לך לחיצת יד להתראות. אתה מבין על מה מדובר פה? למה? כי מדינת ישראל הבינה, אתה רוצה לקבל או שאתה רוצה לסייק. אם אתה לא תגיד את המשפט הזה, אתה לא יחזיר. אז התורה באה ואמרה, אם אתה תחזיר מעצמך, אז קיבלנו. ברגע של כישלון, נכשלת, גנבת, אתה רוצה לחזור בתשובה, הרי לא תפסו אותך, הנה אתה מחזיר, אז אני לא מענישה אותך את העונש הכבד. כפלה אם אתה לא תשלם, וזה כיף, הנה לא הפסדת כלום. תחזיר רק את מה שגנבת, אבל זה תחזיר את מה שגנבת. היום במדינה, אם אתה מצליח ככה, הוא אומר לך, טוב, טוב, יאללה. והכסף מה? זה יום אחר. אין כסף. מה אין כסף? אבל אתה גנבת לי כסף. הלו, אני מבקש, סליחה, אני מצטער. אתה מצטער, אחי, אבל אני איבדתי כסף. הלו, שדדו אותי.
מה זה עבודות שירות של המדינה?
עבודות שירות זה אחרי זה, תלוי מי אתה. בדרך כלל, אם אתה בן טובים, אם אתה מהרצלי הצפון, אז אתה מקבל עבודות שירות. אבל בכל אופן, זה סוג של אנשים שלא רוצים להכפיש אותם, אז נותנים להם כאילו
אבל הם
לא מחזירים את הכסף. הם לא מחזירים את הכסף. עבודות שירות זה לא כדי להחזיר את הכסף. זה סוג של בית כלא פתוח, הכי פתוח שיש, שזה אתה לא בבית כלא, אתה הולך לעבוד. והמטרה היא פה לתת לך כאילו אחריות לכסף. שתשקיע ואתה לא מקבל את הכסף. זה לא הולך לבן אדם, זה לא הולך לבן אדם עצמו, ודאי שלא. התורה באה ואומרת, תראה איך התורה חשבה על כל הפרטים. א', אדוני היקר, תשלם פעמיים שאתה תפסיד. ב', יצעק הצועק, כמו שכולם צועקים היום, אין לי, אין לי. אחד דפק את ברינקס, לקח מסעית של ברינקס, מלאה בכסף, שדד אותה, להתראות הביתה. איזה מגניב, הרנים את הכסף, שוויץ, קבר אותם בשוויץ. לא תביא, לך תשיג אותם. אין, אין, יישב בכלא. כמה? 5 שנים? כמה יישב? 10 שנים? ב10 שנים אתה עושה 10 מיליון? 10 שנים גם אם אתה תתפר רחובות, אתה לא תעש, גם מנכ״ל אל על. איפה ידיך את התחום הזה? הבן אדם יושב בכלא, טלוויזיה, עישונים, עניין, מה אכפת לאחיך, סטלבט על העננים, גומר את זה, הוא נהיה עשיר. התורה אומרת לו, התורה אומרת, הוא מחביא אותה, הוא לא טיפש. לא לוקחים את זה, בשוויץ אין לך רשות לגרוע, אחי, בשוויץ אין לך רשות לגרוע. מה זה מדינת ישראל פיירים? כי הוא רושם את זה על שם הבת שלו, בת 4, ומה אתה, יש... אחי, אני מפתיע, אני לא רוצה ללמד לך עכשיו איך לגנוב, כן? אבל אם אתה רוצה להיכנס לגניבה, אתה לומד כמה חוקים מקדימים לפני שאתה גונב. אתה לא יכול להיכנס, אתה ברור השם תמים, זה טוב. זה טוב, תישאר כזה. אבל בכל אופן, אל תיפגע מזה, אני רואה את זה כזכות, כן? אני רואה את זה כזכות. נחזור לעניין שלנו. התורה באה ואומרת, אדוני היקר שלם, מה אתה אומר? אין לי! אין בו, יא חמודי לך, בוא לעבוד. בוא לעבוד. אתה מפסיד את החירות שלך. אתה תעשה מה שאדון, מה אתה יודע לעשות לצבוע? אתה מהיום סבאי. מה אתה יודע לעדור? תעדור. מה אתה יודע לנקות רצפות? לנקות רצפות, הכל. וכל ההכנסות קודש להחזר הכספי שלך. ואז תלוי. גנבת 100 שקל, תעבוד יומיים עבד עברי. גנבת 100,000 דולר, תעבוד 6 שנים. התורה מקבילה את זה לסכום מסוים של שנים, בחופשי, ביובל, בעניינים, תצא, אנחנו לא רוצים עבד עולם. והתורה באה ואומרת, מה נזלזל בו? בשום פנים ואופן לא נזלזל בו. אנחנו ניתן לו כבוד, כמו שאמר אדון קץ, מי שקנה עבד לעצמו, קנה אדון לעצמו. אם אדון אחד הוא בעצמו עני, ויש לו רק קרית אחת, הקרית תלך לאדון, לעבד. למה? כבוד לעבד, זה יהודי אחיך. לא תרדה בו בפרך. מה הכוונה לא תרדה בו בפרך? לא שעשו להצליף בו בשוד, זה פשוט, זה ברור. כל דיני יהודי חלים עליו. אם אתה נותן לו מכה אחת, אתה חייב בבית דין. אתה תתבע על כך בבית דין. אין דבר כזה להכות יהודי. או השכיר, שכיר שלא יכול להשתחרר. זה אני שכיר שלך, אני יכול להשתחרר מתי שאני רוצה.
למה שלשים אותו אצלי בבית?
לא, אומרת התורה, יפה מאוד. אדוני, תגדל בבית יהודי, תדע, הרי אני יודע שחסר לך. אני יודע שחסר לך הנשמה, אתה צריך משפחה אומנת. לא, יכול, או, יפה מאוד, יהיו הרבה אנשים טובים. ראש השלוחה שלך, הרב גרשון שחור, הכניס אדם לבית שלו לגדל אותו. אפילו שאימו עליו ורצו לסלק אותו מהישיבה התיכונית, הוא, אני הייתי עד לשיחה הזאת, הרב אקשטיין, בזמנו ראש הישיבה, הגיע בארוחת צהריים אחת. אני יושב עם הרב גרשון, יושב מדבר, יושב עם חברים, יושבים מדברים, מגיע הרב אקשטיין, הרב גרשון, אפשר לדבר איתך שנייה, יש לנו איזה בעיה עם תלמיד, אי אפשר להחזיק את התלמיד הזה, מפינת הישיבה אי אפשר להחזיק אותו כאן. אממה, אני מרחם על התלמיד הזה בגלל סיבה מסוימת שמי שיודע יודע, מי שלא יודע שלא יודע, ויגיד, בגלל סיבה מסוימת אף ישיבה אחרת לא תקלוט אותו. אני יודע את זה. אז זה פשוט לזרוק את הילד, להרוג את הילד, אני לא רוצה. שאלה, אני אומר לך, אני הייתי עד לפתיחה הזאת, ככה, מחק כזה. יש לך אפשרות שהוא יגור אצלך בבית? הרב גרשון אפילו לא מצמץ. לי אין בעיה, אני חייב לשאול את אשתי, אני בטוח שלפני שאני אומר לך, היא כבר תגיד כן לפניי, ולכן רגע את העניין כסגור, אבל תן לי רק שתי דקות להרים טלפון לאשתי, טלפון לאשתו, הסכמה, הבחור שגדל, ישן, מתקלח, אוכל, עושה עוד כל מיני דברים, בבית של הרב גרשון. אתה מבין? יש אנשים טובים באמצע הדרך. מה? ולומד פה בישיבה. אני הבן של הרב גרשון.
לא עכשיו, לא עכשיו.
אני מעכשיו הבן של הרב גרשון. אתה מבין מה זה? אתה... מה? אני לא רוצה להגיד כי אתה יודע מי זה הבן אדם. בקיצור, בסדר? אני עד. אני עד לזה. אני אישית עד לזה. לא יאומן כי סופר. יש אנשים טובים באמצע הדרך שמוכנים לאמץ ילדים מסכנים. הוא מסכן הרי. בסופו של דבר הוא מסכן. אם הוא הגיע לגנוב, סימן שהוא היה רעב לפת לחם. זה לא כמו היום הצווארון הלבן שגונבים 2.5 מיליון דולר מהמדינה והוא שר האוצר של המדינה. זה לא זה, לא על זה דיברנו.
לא דיברנו.
בלי שמות, בלי, לא קשור להירשן זון, כלום, שום דבר. אתה מבין? שם, כמובן כל קשר בין השמות לבין הזה. השם מרחם, אני אומר לך איזה שחיתות, רמת שחיתות. ואתה לא מבין למה, למה? כי לא עושים על פי התורה. בזמן התורה יש לך ערך לכסף, יש לך ערך לעבודה שלך, אדוני היקר. אם אתה גנב, אתה תיכנס לעבוד כמו בן אדם. אתה תעבוד ותשלם. אין דבר כזה לפספס. וגם אתה תקבל משפחה אומנת, שתטיב איתך, שתוציא אותך בן אדם מפה. שלמד אותך איך חיים בבית יהודי. ככה צריך. ככה צריך. עד היום אנשים האלה. לא, אתה מבין, ולא יאמצו אחים שלהם. אתה מבין, ולא יאמצו אחים שלהם. גדולי המרחמים זה גדולי האכזרים שם, תבדוק, זה בדרך כלל הולך ביחד. אתה מבין? בדרך כלל זה הולך ביחד. צערנו הרב, השם ירחם. אבל, התורה באה ואומרת, אדוני, אתה תשלם, ואתה תצא, וענק תעניק לו, ביום שהוא משתחרר אתה מקבל גם מתנה, מענק שחרור. צהל למד מזה לתת לחיילים שלו מענק שחרור. אנחנו לא זכינו, צערנו, אבל יכול להיות זכיתם. בקיצור, רבותיי, לכן הוא לא מצא את עבד עברי, זה הסיבה. עכשיו, זה עבד עברי. כשאתה לומד ככה את פרשיות התורה, אתה רואה איזה פסיכולוגיה מושקעת. איך התורה נתנה בדיוק את הצד הנכון. גם לגבי רוצח. היום אנשים רוצחים למה, כי לא אכפת להם. התורה באה ואומרת, רוצח, יהרג. נכון, בדין שהרג 70 שנה, בדין קטלנית. אבל יש עונש מוות. כשידעו שיש עונש מוות, כמובן על פי דין תורה, לא על פי מה שיש היום. כשידעו שעל פי דין תורה יש עונש מוות כאן, אנשים ייבעלו. אני מבטיח לך שחצי מהרוצחים לא יוצאו. חצי. אבל אתה יודע היום שבמקסימום אתה תישב קצת ושליש, והתנהגות טובה. אתה מבין, מה אכפת לך? ממה יש לך לפחד? מה יקרה? מה יעשו לך? ולכן זה לא טוב. אתה רואה ואומר, תדע לך, יש סיכוי, יש סיכוי, יש חרב מעליך. יכול להיות שאתה תמות. ואם זה בטעות, אז ירדוף אחריך גואל אדם. התורה שמרה עליך. כמובן כל קשר בין הכתבה לבין אין ספק בעניין חייבון אתם מחזרים היום
לגבי
החוצח
הרי
הבדים
עושה כל כך הרבה סיבובים עד שהוא יערוד אפילו באוקצה תהנים נכון? אז כאילו אותו דבר אף
אחד
לא יערג אז
אם היית קורא עוד פעם אחת את הגמרה הזאת אז היית שומע את אותם שתי תנאים שאומרים אנחנו נבדוק אותו עד שהוא יצא ואמרו להם אבל אתם מרבים את הרצחנים אם אתה מראש אומר אנחנו כל כך נסבך את העניינים עד שזה יהיה בלתי אפשרי
אבל לא
זה לא יהיה בלתי אפשרי זה מסובך
אתה אומר אחת
ל-70 שנה הרגו רק תדע לך שיהיה לה שעות קלון לבית דין הזה אבל אם צריך אז צריך אם צריך אז צריך
יש אנשים נוספים מה? אם זה שתורים אותו במסגר
אני לא רציתי ללמוד את כל ההלכות האלה, ודאי שהוא צודק, פשוט הוא צודק. אדם שהרג, בדין אומרים, אדם שהרג, ויודעים שהוא הרג, אבל אין עדים שהוא הרג, אז אתה מה עושים היום במדינה? יצא מחוסר רוחות, זה דבר מחוסר רוחות, מכניסים אותו לתוך כיפה, מאכילים אותו הכי שעורים, עד שהבטן שלו מתנפח, מצטמקת, 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 ובסוף מביאים לו אחי איזה כדור, ככה משהו חזק, הבן אדם כולו מתפוצץ. למה? אתה תעבוד עלינו, אנחנו נטפל בך כמו שצריך. אם אתה חושב לעקוץ, אנחנו נעקוץ אותך בחזרה. רק יש בזה כללים. אומרת, מה, עונשים שלא מן הדין. יש כוחות וזרועות לקיים, אבל בזהירות יתרה. כל הדברים האלה באים לאשש ולבסס לנו שהתורה ידעה לרחם על הגנב, ידעה לתקוף את הגנב, כל דבר במינון הנכון שלו, כדי להיכנס למציאות הכי טובה שיכולה להיות לאזרחים, למשפחה הגדולה שנקראת מעם ישראל, וגם לטפל בהם, לא להתאחזר אליהם, לא לשרוף אותם. יהודי, בן אדם שנפל לפשע, מה, לא תהיה לו תקומה לנצח? יהיה לו תקומה, אם הוא ידע רוצח למשל שנתפס, התקומה שלו זה בעולם הבא. חלס, יש פה כללים. אתה עברת את כל הקווים האדומים, אתה תעבור גם לעולם הבא, ושם אתה בקש סליחה מהו שרצחת. אבל זהו. אבל חוץ מזה, התורה נותנת כל הזמן דרכים לתיקון. כל הזמן נותנת דרכים לתיקון, כן.
אפשר להגיד גם שהתורה מטפלת ברוצחים, בגנבים, ולומד אותה היום, אתה רואה שמטפלים ברציחות, בגניבות. וההבדל הוא שכשלא אכפת לממשלה או למי שזה, שלא יהיו, כאילו אכפת להם שלא יהיה רצח, שלא יהיה גניבה. אבל לא אכפת להם שיהיו רוצחים, שיהיו גנבים.
נכון, נכון. כמו שאומרים, תגנוב, אבל תתפס. אתה מבין, כאילו, פחות או יותר. התורה אומרת עוד הלכה, שהיא גם חרב פיפיות. מצד אחד, דברים מדהימים בנפש האדם, מצד שני, עונש כבד מאוד לגנב, כדי שהוא ידע להיזהר פעם הבאה לא לגנוב. אמרנו, עבד עברי יוצא. אחרי 6 שנים, מה תגיד? ואם גנבתי 100,000 דולר? 6 שנים לא מחזיר. אין עוד 6. אין עוד 6. גג, אין. זהו. מה עושים? יש דרך להרבות שכר. אומרת הגמרא, נותנים לו אישה, שהיא שפחה גויה. נותנים לו שפחה כנענית.
אישה גויה?
כן. היא לא יושבת גויה, היא בממוצע, היא ממוצעת. היא בין הגויים לבין היהודים.
ואם הוא יהודי, אני
חזק. הוא יהודי.
חזק אבל נכשל
במקום,
נגיד בגניבה.
ונתפס, ואין לו כסף להחזיר. אז אתה עובד אצלי, ואני נותן לך שפחה גויה, ששפחה כנענית, ואתה חייב לחיות איתה חיי אישות, והילדים שיצאו ממנה הם כמוה ולא כמוך, והם עבדים לעולם ולעולמי עולמים, ואתה אחרי 6 שנים עפי פה. עפי פה, אתה הולך ואתה מאבד ילדים שאתה ילדת במו עצמך, לא, אתה חס ושלום, שהבן אדם הזה עשה, הילדים שלו הם כבר לא ילדים שלו, הם יהיו עבדי עולם, אתה יודע, זה בס הזה, אבל התורה זהירה, התורה רגישה, התורה יודעת שזה מאוד מאוד כואב הלב לבוא וללד את ילדים ככה סתם, התורה אומרת שכל זה מותנה בכך שכבר יש לו אישה. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם הוא רווק, התורה בחיים לא תיתן לו אישה כנענית. התורה רוצה שאת הזרע הראשון, את הקשר הראשון עם אישה, תעשה עם אישה יהודיה כשרה. כי בניין הבית היהודי צריך להיות קשר בקשרות הכי גדולה שיש. קשר ראשוני בתולי בין בעל לאישה יוצר קשר הכי טוב. כשאתה תדע שזה קיים ברקע, אז אתה תחשוב 7 פעמים אם לגנוב. אני זה המטרה שלי. המטרה שלי לא שאתה תגיע לכאן. המטרה שלי לאיים עליך. מי שעובר כאן אני יורה עליו. מה, יש לי עניין לראות במי שעובר? לא, יש לי עניין באמירה הזאת, שתדע שאם אני יורה בך, הכוונה אתה לא עובר את זה. בקיצור, במילים אחרות, תדע לך, זה שדה מוקשים לפניך. שדה מוקשים, אתה תיזהר. נכון, זה מפעיד, זה שדה מוקשים. למה אתה נוגע בכסף לא שלך? היום אתה אומר זה כבר, במיוחד אם אתה הולך לטיול בחרמון, אז זה כבר ממש בעיה. קיצור, בן אדם צריך לדעת כמה הדברים האלה יקרים, באה התורה ואומרת, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אבל תדע לך, אם לא, אתה...